הכל חי אונליין, 93fm.co.il. תחרות השפית הבאה, עונה 10, עונת הבריאות. מגישות, רחל פסטאג והשפית מירי זורגר.
רדיו קול חי, 93FM, 92.8. בוקר טוב או צהריים טובים לכם, מאזינים יקרים. תחרות השפית הבאה, עונה עשירית, מבשלים בריא. בוקר טוב לך, רחל, פסטאג, מה שלומך?
תודה רבה, ברוך השם. הנה עוד תוכנית מגיעה, עוד תוכנית בריאה כזאת. ואני כבר שמעתי כאן תכף אנחנו גם נציג אותה, את שרה חלימי. מישהו פה ביקש לשתות ואמר, לא, 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 רק מים. אז אמר, אין משהו אחר, יש רק מים. וכבר אהבתי את זה, זאת הייתה ככה פתיחה טובה.
התחלה טובה. כן. נגיד גם כן. בוקר טוב למיכל קץ, דיאטנית קלינית במרכז הרפואי קפלן, שירותי בריאות כללית. שהיא תהיה אחראית על הפן הבריאותי של הארוחה. אני רוצה לספר לך, אפילו שאת לא עוקבת אחריי, אבל אני נשקלתי השבוע וירדתי 1.5 קילו.
יפה, יפה.
אבל סתם, אני, זה לא קשור. אני פשוט בגלל הסכרת משתדלת מאוד 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 לשמור.
את עושה עבודה טובה, מירי, כל הכבוד.
אני משתדלת, אחרת הגוף צועק הצילו, והמדדים שלי, האמת שהתחלתי לאכול קמח כוסמי. אני אישית מרגישה שתוכנית הזאת עושה לי טוב. לא יודעת מה... אבל היא עושה לי מאוד מאוד טוב, כי אני מרגישה שבא לי, אז אני לא נוגעת, כאילו, העבודה שלי עם קמח קוסמין, הייתה קצת בהדרגה, היום אני כבר לא נוגעת בקמח לבן, אני גם לא מרגישה שיש לי צורך, ואני מרגישה הרבה יותר טוב, את יודעת, בשבת פחות כבדות, אכלתי בצהריים, אני עשיתי לחמניות של 80 גרם, עשיתי סוג של רמאות, כי בדרך כלל לחמניות שוקלים 120 גרם, בממוצע, אני מדברת על לחמנייה רגילה. אני אמרתי, נעשה 80 גרם. בואו נראה איך אני מסתדרת עם זה. מקסימום אני אוכל שתי לחמניות. אכלתי לחמנייה ואני מאוד אוהבת לחם. אני אכלתי לחמנייה אחת, ולא הרגשתי שאני צריכה. ומבחינתי זה היה מאוד מאוד טוב, כי גם לא הרגשתי כבד, שזה דבר חשוב. אז קודם כל, ההרגשה שכשאנחנו אוכלים אוכל שהוא יותר בריא, שהוא יותר טוב לנו לגוף, אני חושבת שזה כבר שווה את זה. שוב, לא אמרתי דברים דרמטיים, אבל באמת, ברוך השם.
זהו, גם אני עדיין לא מרגישה שינוי דרמטי, אבל משהו, אני מרגישה שהגלגלים במוח מסתובבים. זאת אומרת, ברור לי שאני צריכה לעשות שינוי נכון, לא בדיוק, זה לא הסוכר, זה לא המשקל, אבל כן, אני יודעת שצריך לעשות שינוי. את התחושת הכובד הזאת, כמו שאת מתארת, וחוסר אנרגיה ונפילות באמצע היום, שאני יודעת שזה הכל קשור לאוכל, אז הגלגלים מסתובבים שם, פה ושם אני כן מרגישה יותר מים, יותר לקפיד על שתייה. אני מחפשת איפה, אני לא רוצה לעשות שינויים דרסטיים, כי אני חוששת שאני לא אמוד בזה, ואני קשה לי להאמין שביום אחד אפשר להתהפך ב-180 מעלות, אז אני דווקא מחפשת באמת את השינויים הקטנים.
נכון. כן, כן. כן, אצלנו הרבה ירקות, טוב, מאז ומתמיד אכלו אצלנו הרבה ירקות, אבל זה פשוט באמת... כל דבר נאכל עם ירק, שהוא מאוד מאוד חשוב, וככה שזה דבר שהוא מאוד מאוד טוב. אני רק רוצה לספר לך ולמאזינים, לכם ולמאזינים, מה עשינו עד עכשיו בעונה הזאת. אז קודם כל, בתכונית הראשונה שלנו פגשנו את סמדר מורג, שהיה מאוד מאוד נחמד ומצחיק אצלה, את זהורית, את נעמי לוין, פגשנו גם את מעיין דיין, והיום אנחנו בביתה של שרה חלימי עולה מצרפת. פרלה פרנסה? יפה.
את מבינה, מיכל? עכשיו הם ידברו בצרפתית ואנחנו לא נבין.
יש לנו עוד מה ללמוד.
שרה, בוקר טוב לך, מה שלומך?
בוקר טוב, ברוך השם.
קודם כל, תודה רבה על הכנסת האורחים.
בשמחה, תודה רבה לכן.
נראה מאוד מאוד יפה, ויש פה, אנחנו נתאר לכם אחר כך מה יש במנה, אבל... אני כבר אהבתי לראות שהרוטב נמצא בתוך בקבוקון קטן עם פקק שם.
תודה.
באמת משהו שעוד לא ראיתי, מאוד מאוד יפה, ואני אאמץ את זה, אם את מרשה להעתיק.
ברור, ברור.
אז איך הגעת לשינוי התזונתי שאתם מנהיגים בבית היום?
אז לפני עכשיו 7 שנים, הייתי אז בת 25, ולאחד מהילדים שלי הייתה בעיה של עצירות. הוא נטל תרופות, והרופאים המליצו לנו לשנות קצת את התזונה שלו, להוסיף לו מקורות של סיבים. כלומר, חיטה מלאה וגם ירקות, פירות, ואז עם בעלי החלטנו לעשות את התהליך הזה, כל המשפחה ביחד. ילד אחד סובל, אנחנו כולם ביחד מעודדים אותו. אז לאט לאט הכנסנו קמח מלא, פסטה מלא, אורז מלא, קוסקוס מלא, יותר ירקות, יותר פירות, יותר שתייה גם. וברוך השם, הוא כבר הפסיק ליטול תרופות, כשהרופאים אמרו לנו שיכול להיות שכל החיים שלו הוא יצטרך את זה.
וואו.
ופתאום גילינו עולם שלם, עולם שלם של תזונה נכונה, שזה גם תרופה מונעת, כאילו. ואז התעניינתי בכאילו יש עכשיו אינסוף מקורות מידע, מחקרים, יש כל מיני דברים, ואני כבר מלכתחילה אוהבת לפות ולבשל. אז לקחתי את כל הדברים האלו אצלי, לתוך המתכונים שהיו לי, ועם המון ניסויים, עם המון גם... גם מאמצים, כאילו, למצוא...
זה לא פשוט,
בטח. זה לא פשוט, זה לא פשוט. אבל מאמץ זה גם מביא לסיפוק, כאילו. סיפוק שסך הכל יוצא משהו טעים, משהו בריא, משהו שנכון. כאילו, צריך מאוד מאוד להתמקד על הסיפוק הזה, שאנחנו מביאים לילדים שלנו, וגם לנו, לאכול מה שנכון.
האמת, אהבתי את ההגדרה נכון, מה שנכון לגוף שלהם.
ואני רוצה לומר עוד דבר, ששרה באמת עשתה כאן דבר מאוד חכם, כי הרבה פעמים הורים באים בתלונות, הילד שלי לא אוהב ירקות, הילד שלי לא אוהב פירות, הוא רואה אותך אוכלת
נכון,
ירקות, הוא רואה בטח. בבית על השולחן צלחות עם מגוון צבעוני, זה מתחיל באמת מאיתנו.
ברור.
ולכן כשהיא אמרה, החלטנו לעשות שינוי כל המשפחה, כי את לא יכולה לתת לילד, אתה לא בריא לך, אתה סובל, אז ככה אתה תאכל את זה מסכן, ושאר, ברגע ש... הילד רואה את
המשפחה.
כולם, אז גם, זה טבעי לו.
הוא לא מרגיש מסכן, כאילו, שרק הוא עושה את השינוי. אני רוצה דווקא להתמקד בקטע באמת של הצירות. אני יודעת שזה סוג של מחלת המאה. אני שומעת את זה המון, 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 ואני יודעת שביתי הייתה אצל הרופא, אצל רופא ילדים. יש, אצלה כל ילד סובל מזה באיזשהו גיל מסוים, ובאמת דבר שהוא לא פשוט. אז הוא הסביר שבגלל שהאוכל הוא כל כך מתועס, ואין, כאילו, הרי בשביל שלא יהיו בעיות במאיים, צריך את הסיבים התזונתיים. תקני אותי, מיכל, אם אני טועה. ולכן, הילדים מאוד מאוד סובלים, אוכלים את כל הדייסות, את המטרנות. אני יודעת ש... וזה דבר שהוא נכון, אבל אני רוצה דווקא גם שמיכל תיתן לי על זה דגשים, כי זה דבר שהוא באמת מאוד מעניין.
אז כמו שאמרת, באמת סיבים מאוד חשובים בתזונה שלנו. בעצם סיבים נמצאים, כמו ששרה אמרה יפה, גם בירקות, בפירות, בדגנים מלאים. מה שהם בעצם עושים, קודם כל אין להם ערך קלורי לסיבים. זאת אומרת, אז גם הם גורמים לנו תחושת שובע, לעומת, אם ניקח למשל לחם לבן ולחם מלא, כמות הפחממות שלהם תהיה אותו דבר. וכשנאכל את הלחם המלא, הוא ייתן לנו תחושת שובע. גם הסוכר עולה יותר באיטיות, וגם הוא גורם למעיים שלנו לעבוד יותר לאט. ואז בעצם אנחנו, אז גם הוא שורפים, בעצם המאמץ הוא יותר, יש מאמץ יותר אינטנסיבי של המעיים, ובעצם מגבירים מציאות. מה שחשוב להקפיד, אבל זה גם על שתייה מרובה. כשאנחנו אוכלים סיבים ולא שותים, זה בעצם גורם לתופעה הפוכה, ולכן חשוב להקפיד. ועוד דבר שאני אגיד, שפחות רלוונטי לילדים, הם בדרך כלל יותר בתנועה מאיתנו, אבל חשוב להיות פעילים. היום ארוך החיים שלנו מאוד יושבני, אנחנו לא זזים הרבה, וזה גם מאוד משפיע על היציאות שלנו.
יפה.
סליחה, אני גם רוצה להוסיף עוד משהו על מה שרחל אמרה. לא רק שהילדים צריכים לראות את ההורים אוכלים, ההורים גם צריכים להראות איזה התלהבות על האוכל. כאילו, אם ההורים, כאילו, ילדים חוזרים רעבים, כמו כולם, כאילו, ממסגרות החינוך, ומאוד נוח לתת להם לחטוף איזה חטיף. אבל אם האמא קצת מוכנה בראש ושולפת איזה פירות, ירקות, ומתלהבת, וואי, איזה פרי עסיסי, והיא חותכת את זה, ונותנת את זה לילד, ובעצמה אוכלת, ובאמת מתלהבת, כאילו, מהדבר הזה, אז פשוט הילד יאכל את זה, יאהב את זה, והוא גם יצא מזה עם איזה תחושת חוויה כזה, שמלווה את האוכל הנכון הזה, וככה הוא יפנים את הדבר. כי לא רק, כאילו, סך הכל, אנחנו בשליטה של האוכל שלהם, איזה 10 שנים, נגיד את זה ככה, אבל יגדלו, ואז מה? מה יישאר מזה? אם הם לא מפנימים לעצמם כאילו שאנחנו גם מהתורה מצווים לשמור על הגוף שלנו ומה שאנחנו מכניסים בו, סך הכל זה נהיה הגוף שלנו. אז אם אנחנו בעצמנו גם מתלהבים מזה, גם חוזרים מהשוק עם פירות יפות וירקות שנותנים חשק כאילו, ואז הילדים גם רוצים, וגם משדרים את זה החוצה. אני שמעתי אמאות שאמרו לי, וואי, הבן שלי התלהב מהעוגות שמרים מקמח מלא שהבן שלך הביא לסיום, איך את עושה את זה? הבן שלי אף פעם לא אכל קמח מלא והוא פתאום התלהב מעוגות שמרים. וגם הרבנים התלהבו, כולם התלהבו מהעוגיות האלו.
האמת שנכון, כי אני אומרת לך, אני הופעה לשבת, ואני עפיתי בשבילי. לא ציפיתי שכל אחד, פשוט מוציאים את זה בחמישיות, וכולם אומרים, זה יותר טעים מהקמח הלבן. האמת שאני חושבת שיש, אני פחות מתחבר, לי פחות טוב הקמח המלא. אני יותר אוהבת את הקמח כוסמין, לא יודעת, מבחינתי, לי הוא יותר נוח על המאיים, כאילו אני מרגישה איתו פחות כבדות, ואני לא יודעת, אני מרגישה בו הרבה יותר טעם, הוא הרבה 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 יותר טעים. ניסיתי אותו גם בעוגות, אפילו בעוגה שאני עושה עוגה, תור צ'ייש, הכי פשוט, שניסיתי לעשות. הילדים אפילו לא הרגישו שזה עשוי מקמח כוסמין, הוא מאוד מאוד טוב. גם יש היום המון פצקים שאפשר לעשות בצורה מאוד מלאה, פנתה אליי בדיוק שבוע שעבר, היה מצחיק מישהי מהכיתה, חברה שלי שלא דיברתי איתה, אני לא יודעת כמה שנים, היא אומרת לי, תקשיבי מירי, אמרו לי שאת מתעסקת בתזונה בריאה. לא יודעת מאיפה היא שמעה את זה, והיא סיפרה לי על ילדה שלא אוהבת, יש שם איזה קצת בעיות, לא חשוב, והילדה לא אוכלת כלום. גם גילו לה ציליאק, וכנראה קצת לקחה את זה קשה, ושום דבר ממה שאמא שלה עושה לה, היא לא אוכלת. קמח כוסמין מותר לה, וקמח שקדים. אז ישר הפעלתי את הראש, אמרתי, תקשיבי, בואי נתן לך מתכון, והיא אמרה שאסור, איזה רופאה אמרה שאסור לה לאכול קקאו, יש היום דיאטות שמאוד מאוד מחמירות, אני חושבת שלילדים מגיל 17-18 אי אפשר ללכת כוח קיצוני, יש פה, מדובר בילד, לא סוכר, לא זה, לא זה, לא זה. אמרתי לה, את יודעת מה? בואי ננסה את לך מתכון, בואי נכניס כן קקאו, אני אתן לך אינסטנט פודינג ללא סוכר, אני עם תחליף סוכר, בואי תעשי תראי מה, אם היא תרצה לאכול, כי הילדה לא אוכלת כלום, הילדה מאוד 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 רזה. היא מתקשרת אליי שעה לפני שבת, אמרתי, מה, השתגעת? אמרתי לי, תקשיבי, את לא מאמינה, נגמרו העוגיות. היא פשוט לא הפסיקה לנשנש. אז אמרתי, אם מוצאים את המשהו הנכון שנותנים לילד וגם אומרים לו, זה מיוחד בשבילך, למרות שיש כל מיני ילדים, יש לה ילד רגיש ללקטוז וילד רגיש לגלוטן, אני לא מקנה בה. אבל הילד מצא לו את המשהו הזה, שלחתי לה גם קמח ואינסטנט פודינג בלי סוכר, שלא יודעת למה אין עוד בארץ, והנה, אפשר למצוא היום. והילד אוהב ומתלהב, היא אומרת לי, תקשיבי, אם היא בזכותך תעלה במשקל, הרווחנו. נתתי לה עוד שני מתכונים, אמרתי לה, יש עוגיות פיננסיר שעשוי מקמח שקדים, ועוד פלורנטינות, כמו סומסומיות כאלה. אבל יש היום המון המון דברים שאפשר לעשות, וזה מאוד טעים, מאוד טעים. זה, כל הזמן יש את ההרגשה הזאת שבריא זה לא טעים, וזה כל כך לא נכון. להפך, גם הגוף מרגיש הרבה יותר, לדעתי, הגוף אומר לנו תודה. כי אין את הכבדות הזאת, וזה מבחינתי מאוד מאוד חשוב. איך היה? אני יודעת בכל זאת שבטח כשיש ילדים, שינוי כזה הוא הרבה עבודה.
נכון, הוא הרבה עבודה. אז אנחנו, כאילו קודם כל התייעצנו עם תזונאיות, כאילו אנחנו לא אנשי מקצוע, אז יש אנשי מקצוע, התייעצנו איתם, וגם עשינו את התהליך, לא הוצאנו את הלא טוב, אלא הבאנו את הטוב, כלומר, אימצנו הרגלים חדשים.
הלכתם על הצד החיובי.
על הצד החיובי, ובצורה טבעית, אז הדברים היותר מזיקים לקחו פחות מקום, אבל לא, אף פעם לא אמרנו ליד, מה, אתה חוזר מבית ספר עכשיו עם סוכריה, תזרוק את זה מהר, זה ממש מסוכן. לא להגיד כלום. לא להגיד כלום, אלא כשהוא אוכל משהו טוב, או כשמציעים לו משהו טוב, וכשהוא אוהב, אז פה לעודד, פה יש מקום גם לתת לו סיפוק כאילו מזה שהוא יתאפק כאילו. ילד שאומר לי, חזרתי עם סוכריה, אבל אני יודע שזה לא טוב. אז הוא יתאפק, אז יש לו סיפוק מזה, ולעודד אותו, ורק ככה, בלי מלחמות, בלי כוח, בלי, בצורה טבעית כאילו, אז היותר רע, לוקח פחות מקום.
זה נכון, אני בעד, ואני אסכם את זה בצורה מאוד פשוטה, שבאמת כשיש המון דברים שהם טובים ובריאים, אז הדברים הפחות טובים, הם לוקחים באמת את הפחות מקום. גם אם אנחנו ניתן לילד, אוקיי, ילד שמחפש נשנוש, אני יודעת שהילדים, הילדים, אני מסתכל כל הזמן דוגמה לנכדות שלי, כן? שהיא שם בבית סוכריות, זה דבר שהאבא אוהב, ושם זה מאוד מאוד... אמרתי לה, תעשי ניסיון צירי, תחתכי על השולחן במטבח, הם כל הזמן נכנסות למטבח, הם הרי גרות ונכנסות ויוצאות כל הזמן לבית. שימי על השולחן ירקות חתוכים ופירות חתוכים. תראי מה יקרה, מה יכול להיות? הצלחת התרוקנה בשניות. גם קנינו עגבניות שרי בצבעים, פלפלים בצבעים, מלפפון, הילדים נשנשו את זה. היא אומרת, מאמי, זה פשוט כמו קסם. אף אחד לא ביקש, לא ביסלי, לא במבה. אכלו את הירקות ואת הפירודי כל הזמן חתכה. עד ארוחת ערב, ובארוחת ערב הם ביקשו עוד פעם ירקות, הם אפילו לא כל כך שמו לב מה הם אכלו. וזה מצחיק שאסתי הקטנה, היא כזה בוחנת את צירי, היא אומרת לה, מאמי, מה יש כאן בבית אוכל? היא ככה, אז צירי אומרת לה, עוד מעט היא ארוחת ערב, ובינתיים תראי מה יש כאן על השולחן. אז היא אומרת לה, אבל זה לא אוכל. לא משנה, זה לא תחשבי שהיא לא אכלה, אבל זה מאוד מאוד היה מצחיק, וזה מה שהיא עושה. במילונים, אמרתי, תקחי את המילונים עם קף פריזיין, תעשי כדורים, אז זה כמו סוכריות כאלה עגולות, וזה זה עובד טוב, זה, אין ספק שגם אם אתם לא אוהבים, נכון שיש פה יותר טריחה, זה בטוח יותר טוב למשל לקחת שקית ביסלי או במבה, אבל זה מאוד מאוד חשוב. אני חושבת שילד שגדל עם ירקות ופירות שהוא אוכל לנשנוש, אז טוב, חפרתי פה המון, אני מקווה שקצת עזרתי לכם. אנחנו בשלב הזה נצא להסקת פרסומות, וכשנשוב אנחנו נשמע עוד דברים על הארוחה שהכינו לנו.
ואני הייתי שמחה מאוד לשמוע דווקא איך מתייחסים למזון בריא בצרפת. אנחנו שומעים ככה את האקצנט הצרפתי בקולה של שרה, והייתי שמחה לשמוע אם יש באמת דברים שהיא העבירה משם לכאן, אולי הפכה אותם לבריאים.
כי הקולינריה בצרפת
זה... קראוסון צרפתי, איך עושים אותו בריא, אם יש דבר כזה. אבל זה באמת יהיה אחרי הפרסומות.
פרסומות ומיד נשוב. חזרנו מפרסומות, האמת שמאוד מעניין לנו, יש לנו פה צוות, יש לנו פאנל מאוד מאוד רציני, קודם כל מיכל מובילה היא, כל בעיה אנחנו שואלים אותה, ובכל זאת שרה יש לה הרבה מה להגיד, ורחל, שאלת אותה לפני שיצאנו להפסקת פרסומות, על האוכל הצרפתי שאני לא חושבת שפואגרה, זה משהו שהוא כל כך בריא. מה יש לך לספר לנו?
אז כיהודים בצרפת, אנחנו לא אוכלים כאילו מכל הדברים האלו, כי זה לא קיים בקשר. אבל מה שאני לקחתי מצרפת, זה להתאמץ. בצרפת אופים לחם, מתאמצים, אין דברים מוכנים, אין הרבה אז כאילו, עכשיו יותר. אין הרבה מסעדות, אין דברים מוכנים בחנויות, הכל עושים מעצמנו כאילו. וגם החוויה של היצירה, כאילו יש לנו חומרי גלם ומזה עושים דברים. ואת זה הבאתי את זה איתי לפה. כשאני מספרת לחברות שלי שאני אופה לחם לכל השבוע, לא רק לשבת, הם בשוק, אבל מה, למדת לו קונה כיכר לחם?
נכון, האמת שאני אמרתי כבר בתוכנית הראשונה שאני חושבת שאפיית לחם היא מסט מבחינתי, שאני רואה שיש כיכר לחם ופורסים הילדים ואוכלים, אני שאני כאילו אני, זה פשוט עושה לי טוב. אני חושבת שדבר הוא לא כל כך מסובך, לא כל כך מסובך. נכון שזה באמת, זה דורש תרחה יותר, ויש יותר עבודה.
אבל יש סיפוק, יש סיפוק בעבודה הזאת, מההתאמצות. רואים איזה ילד שעושה את הלחם שלו הקטן, ועומד מול התנור, ומסתכל בתנור, כאילו מה יקרה עם הלחם הזה, והוא כאילו נהנה, זה חוויה, זה משהו, וזה לא כל כך מסובך, כאילו, עם קצת הכנה.
האמת, כששרה מתארת את זה, ככה, זה פשוט נשמע חוויה.
היא
עוד רגע היא עושה לחשק לאפות לחם, אבל אני מפחדת שעם המבטא שלי זה לא יהיה כזה כיף.
זה יהיה כיף, זה יהיה טוב, תאמיני לי, שגם עם המבטא שלי הלחם עובד טוב, ואני מציעה לכולם, פעם אחת תנסו, מה יכול להיות? זה לא כזאת תורה גדולה, ובדיוק מי שהתקשרה אליי ביום שישי, למתכון לחלות. אז אני אומרת לה, מה הבעיה? כאילו, את אמרת שאת אופה לחם, אז היא אומרת לי, כן, אבל לחם זה לא אותו דבר כמו של חלות. אז היא אומרת לה, כמעט אותו דבר, רק תוסיפי שתי ביצים, ו... היא שלחה לי תמונה מהחלות, היא אומרת, נחטף, הפתפתה מקמח כוסמין, וזה היה, זה עובד. תדעו לכם שזה הרבה, ואני חושבת שהרגשה שאת שולחת את הילד שלך, עם אוכל שהוא יותר בריא, אני לא יודעת... אני, אפרופו קמח שאנחנו מדברים, קודם כל אני רואה פה לחמניות שנראות מהמם, עשוי מקמח, מלא?
קמח מלא, כן.
אוקיי, לא, גם הצבע שלהם יחסית הוא בריא. קמח מלא 100% או?
אז הפעם השתמשתי בקמח מלא 70% של מעודר.
של מעודר, הקמח המעוברר יותר.
נכון, נכון. אז אני גם משתמשת ב-100%, גם, אבל חברת מעודר ממש כאילו התלהבתי לעבוד עם זה.
נכון, הבצק יוצא רך ונוח מאוד לעבודה, בצק מאוד מאוד עברירי. מה שאני רוצה לציין באמת שהם עוברים תחינה נוספת מכל החברות האחרות, הם טוחנים עוד פעם אחת ומנפים אותה מאוד, שזה גורם לאווריריות, ותדעו לכם שזה גורם לשוני מאוד 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 גדול באיכות הקמח. הרי אם יצא להם מישהי מכם פעם אחת להסתובב בפטיסרי בצרפת מאחורי הקלעים, אז גם שהם לא צריכים ולא עושים כשר, מנפים את הקמח, ויש כאלה שמנפים פעמיים את הקמח. ככל שרוצים את העוגיה יותר עדינה, עושים ניפוי נוסף, שזה מאוד מאוד חשוב, כי הניפוי גורם לאווריריות ולקלות של הזה. לכן מאוד מאוד חשוב להשתמש בקמח איכותי. גם כל הקמחים המלאים שלהם הם מאוד טובים, הקמח קוסמין, אני עושה בו שימוש נרחב, והוא מעולה, וה-70% אוורירי, ובאמת גם לפי הצבע הוא לא נראה משהו שהוא דחוס והוא טוב. אני רואה שאת רוצה להוסיף משהו.
כן, תדעו לכם גם שצרפת, ככל שזה מוכר כטוב באפיות וזה, חמותי מביאה מפה את הקמח המלא מנופה לצרפת.
לא, אני חושבת שכאן...
הרבה יותר אוורירי, הרבה יותר איכותי, הצבע שלו גם הרבה יותר טובה, לחם יוצא פחות כבד.
נכון, זה קשור לניפוי ולתחינה. אוקיי, חברת מעודר, פשוט תוכנים תחינה שהיא תחינה יבשה, שהיא תחינה הרבה יותר מסובכת מהתחינה הרגילה, ומנפים אותם יותר פעמים. בקיצור, אני מאוד ממליצה.
מעניין אותי, דווקא בגלל ששרה מספרת שאמא שלה לוקחת מכאן את הקמח הבריא, אם באמת יש גם שינוי בצרפת, איך מתייחסים למזון בריא בצרפת?
אז כשהתחלנו לעשות את התהליך הזה, זה לא היה פופולרי, כמו שזה עכשיו, גם בארץ, גם בצרפת. אז זה גם המנטליות הצרפתיה, גם עכשיו נכנסה לתהליך הזה של עברה של המדבר, של דברים בריאים. אבל האנשים יותר קשה להיכנס לזה, נראה לי בצרפת, כי הם יותר קשורים לאוכל, כאילו.
מה הבעיה זה חמאה?
לקראוסון הצרפתי. כן. את יודעת, את רואה אותם ארוחת בוקר, כוס קפה, עם קראוסון צרפתי כזה מלא חמאה או...
כן, אבל הצרפתים אוכלים קרואסונים קטנים, ואוכלים הכל בקטן.
נכון, אבל יש חשיבות, בצרפת יש חשיבות כאילו מאוד מאוד גדולה לאוכל. פה יש גם חשיבות לאוכל, אבל אנחנו גם בני תורה, אנחנו גם מצווים לשמור על הגוף שלנו. כולם מבינים שלאכול בריא זה מה שנכון, ולהתאמץ זה גם מה שנכון. בצרפת יותר קשה, אבל זה גם עכשיו מאוד פופולרי בזמן האחרון.
כן. מה קורה עם פעילות גופנית? איך עובד פה?
אז פה אני כבר 6 שנים מתאמנת בשיטת פילאטיס, שהיא שיטה שאני מאוד מתחברת אליה, שמאוד מעצבת שרירים פנימיים, משפרת את האיזון, כאילו, לאיזון, יציבה, בדיוק, שמשפרת את היציבה, ושגם זה כל מיני תנועות עם הרבה דיוק. ואני אישית מרגישה שזה עוזר לי בפעילות שלי יום-יום לדייק בתנועות שלי. וגם לנשים בגיל שלי, כאילו בין הלידות ללידות, זה מאוד מחזק את רצפת האגן, את הגב, את כל השרירים האלו כזה חשובים בגיל שלנו. ופה, בבית שלנו, יש לנו 2 קבוצות של נשים שמתעמלות ביום שלישי בערב, אז כאילו הילדים עוזרים לי, אנחנו מפנים את כל הסלון, וזה נהיה פתאום סטודיו. והילדים כולם בפעילות הזה,
כולם נכנסים לעניין.
כולם נכנסים לעניין, ויש לנו מדריכה מדהימה וקבוצת נשים טובה, וזה ממש ממש חוויה ועוזר כל רגע.
אני דווקא רוצה לשאול את מיכל.
אז אני רוצה לומר מילה על פילאטיס, כמי שעושה פילאטיס כבר יותר 8 שנים. אז אני באמת מאוד, גם לי מאוד טוב לי הפילאטיס, כמו שאת אומרת, הדיוק. יש אפילו דברים מהפילאטיס שאת לוקחת לחיי היום-יום. זאת אומרת, את עושה הליכה, אבל עם העקרונות של הפילאטיס. את עומדת לעשות כלים, ואז פתאום אני נזכרת שאני צריכה לשאוב את הבטן, ולעמוד נכון כדי שלא יכאב הגב. זאת אומרת, פילאטיס זה משהו שאת לוקחת, אבל אני כן מרגישה בזמן האחרון שאני צריכה משהו נוסף. כי פילאטיס לא מספיק.
זאת אומרת,
את לא מעלה סיבולת לב ריאה, את לא מעלה דופק.
יפה.
ומגיע גיל מסוים שאת כבר צריכה כן לעשות, אז אני חושבת שאסור לוותר על הפילאטיס, הוא מאוד נכון.
אבל צריך להוסיף משהו, וזה...
אפשר אפילו הליכות, ואני מניחה שמיכל
תכף... פינת המומחית, כן.
היא תסכים איתי, להוסיף הליכות, כשבהליכות את משמרת את העקרונות של הפילאטיס.
זה חשוב. אז מה, מיכל?
קודם כל, כל פעילות שעושים היא מבורכת, כמה שתר להיות פעילים, במיוחד כשכולנו עובדים רוב הזמן בישיבה, ומוצאים פחות אנרגיה. חשוב באמת לשלב, כדי באמת, כמו שאמרת, להגביר את סיבולת הלב ריאה, גם לצאת החוצה, להיות בחוץ, להיות יותר פעילים, באמת ככה להתאמץ יותר.
אני רוצה להגיד שאני הייתי בשיעור פילאטיס, אחרי 10 דקות הרגשתי רע בשיעור, אמרתי, לי לא מתאים הדבר הזה, לא הצלחתי להתחבר. מה?
אז קודם כל, אין דבר כזה שתוך 10 דקות, או שהייתה מורה לא מתאימה, או שהתחלת...
לא יודעת, יותר מדי שקט, תנועות יותר מדי איטיות, אני צריכה להשתולל, לא יודעת, לא התחברתי לדבר הזה.
אז יש אנשים שלוקח להם קצת זמן, אחרי שהיית עושה 3, 4, 5 מפגשים של פילאטיס, את היית מתחברת והיית מבינה, גם היית רואה נורא מהר את השינוי, והיית מבינה מה זה עושה. אי אפשר תוך 10 דקות להחליט אם זה טוב, יכול להיות שהמורה לא התאימה לך, והיית צריכה מורה עם סגנון קצת שונה. גם בפילאטיס יש כל מיני, יש שיטה כזאת, יש שיטה אחרת, אבל עדיין אני חושבת שבאמת העקרונות של הפילאטיס הם מאוד חשובים, מאוד.
אני גם שחשוב לבצע פעילות שמתחברים אליה. יכול להיות שאת לא פחות אוהבת, חשוב לעשות משהו שעושים, אם זה לרכב על אופניים, אם זה לרוץ, אם זה לסחוב בבריכה, אם זה ללכת עם חברה, כל לעשות מה שמתחברים אליו, כי ככה יותר קל להתמיד, לעשות משהו שבאמת אוהבים, ובאמת זה כיף כשמתמידים ורואים תוצאות.
טוב, שאלה אחרונה, מה שיש לי, אנחנו רוצים לדעת תכלס. אז מה התזונה שלך במהלך היום? ככה.
אני, מה שאני אוכלת כל יום?
כן.
אז אם אתן רוצות, נפתח את המקפיא, אני אראה לכם, או...
לא, ספרי לנו.
אז בדרך כלל בבוקר, אני והילדים, כאילו כולנו אוכלים בדרך כלל עוגיות שמרים, כאילו, עם צ'וקולד צ'יפס, שזה מקמח מלא, מאוד קל להכנה, מקפיאים, שולפים, אוכלים...
צריך להפשיר במיקרוגל וכאלה?
במיקרוגל, מפשירים. כאילו, אני עובדת כל היום. אני אמא לחמישה ילדים שעובדת. אז אני יוצאת לעבודה, אני אחר כך מביאה, אני מביאה איתי אוכל לעבודה, וגם לילדים אני מכינה להם אוכל. הם חוזרים, בארבע אנחנו כולם חוזרים, ואז מנשנשים, כאילו שקדים, צימוקים, פירות, ירקות, אחר כך ארוחת ערב. אז אני, ארוחת ערב בדרך כלל היא מורכבת מפחמימה, כאילו כמו פסטה מלאה, או קוסקוס מלא, או רז מלא. גם ירקות או בשר או עוף או דגים כאילו, או בצורה של קציצות או שניצלים או מה שהילדים אוהבים.
זאת אומרת, יש מנת חלבון, פחמימה וגם ירקות.
ירקות. הילדים שלי פחות אוהבים ירקות מבושלים. אני ובעלי, כן, אנחנו אוכלים מאוד, הרבה ירקות מבושלים. הם אוהבים את זה יותר טרי, כאילו, לקחת גזר ולאכול. אז מכבדים את הטעם של הילדים.
כשאנחנו, מיכל, אני רוצה לשאול אותך, כשאנחנו עושים שינוי בתזונה של הבית, אנחנו מאוד רוצים שגם הילדים ייקחו חלק בשינוי, בדיוק כמו שאמרה שרה, איך היא ככה באמת הכניסה את כל הילדים לתהליך הזה. אז הייתי שמחה לשמוע ממך, מיכל, מה הם הדברים שאנחנו כהורים צריכים לשים לב אליהם בתזונת הילדים, מה שבאמת יהיה כדאי לנו לשנות ולשים לב, והאם יש טיפים איך גורמים לילדים לקחת חלק בשינוי התזונתי שאנחנו רוצים להכניס לבית.
פינת התזונה עם מיכל כץ, דיאטנית מהמרכז הרפואי קפלן, מוגשת בשיתוף כללית, ארגון הבריאות הגדול במדינה.
שלום, כאן מיכל כץ, דיאטנית קלינית בבית החולים קפלן, שירותי בריאות כללית. היום נדבר על הקניית הרגלי תזונה בריאה לילדים. תזונה בריאה חשובה לכולם, ולכן כדאי להתחיל כבר מגיל צעיר. התזונה והאוכל שאנחנו מעניקים לילדינו מגיל צעיר משפיע על ההתפתחות הגופנית התקינה. בנוסף, יש לשים לב על הקניית הרגלי אכילה נכונים שילוו את הילד לאורך כל חייו ויעזרו לו לשמור על בריאותו, גם בחייו כילד וגם בחייו הבוגרים. בעידן של היום יש שפע של ממתקים, חטיפים, מזונות מעובדים שמתירים בסוכר או בשומן. הורים רבים מגלים כי עידוד הילד לאכול נכון הוא אתגר לא פשוט. דרך כלל הילד יעדיף את הממתקים והחטיפים. אז מה כן כדאי לעשות? חשוב לדעת כי השנים הראשונות לחיים מבעלות חשיבות רבה להקניית הרגלי תזונה ואכילה בעתיד. בנוסף, ההורים או אנשים נוספים המבוגרים שהתינוק נחשף אליהם או הילד נחשף אליהם מאוד מאוד משפיעים על עיצוב התפתחותו התזונתית והבריאותית של הילד בהמשך. ולכן, אנחנו קודם כל נמליץ כמובן על הנקה, הנקה בלעדית עד גיל חצי שנה, ולאחר מכן הוספת מזון משלים בנוסף להנקה. במידה והנקה לא אפשרית, ההמלצה היא כמובן תחליף מזון לתינוקות מחלב פרה. העניין הוא שחלב אם, הטעם שלו משתנה. בניגוד לפורמולה שהטעם שלה תמיד הוא אותו דבר. כאשר הילד נחשף לטעמים שונים בחלב אם, רואים כי בדרך כלל הוא מתרגל יותר טוב לטעמים אחרים. כאשר חושפים את התינוק למזון חדש, מומלץ לחזור כך מספר פעמים, במיוחד מזונות שהם אינם מתוקים כמו ירקות. זה שפעם אחת ילד דחה אוכל מסוים שהציעו לו, זה לא אומר שהוא לא אוהב את זה, אלא כדאי לנסות. זה משהו חדש, זה פעם ראשונה. כשאנחנו מגישים לילד אוכל, כדאי שנשים לב מה הכמות שאנחנו מגישים. כמובן שאם הילד יבקש עוד ניתן לו, או אנחנו לא נכעס אם הוא לא יסיים, הילד ידע לבסט מה הכמות שהוא רוצה לאכול, אך כדאי שהמנה שמוגשת לו תהיה מתאימה לו. חשוב מאוד לשים לב צורת ההגשה של האוכל, כדי לגרום לילד לאכול דברים שהוא לא מכיר או פחות טוב, וכדאי להגיש אותם בצורה אסתטית, אם זה ליצור תמונות מהאוכל, להגיש אותם בצורה טובה שיגרום לילד לרצות לאכול אותם. אנחנו נמליץ לכולם לאכול ארוחות משפחתיות. מומלץ לצרף את הילד לארוחה שאנחנו עושים. כמובן לא אשאיר אותו ערד מאוחר, אבל כדאי לאכול איתו בשעות הערות שלו. כמובן שכדאי שהאוכל שהמשפחה אוכלת גם יהיה בריא ומגוון, כדי שהילד יוכל ללמוד מהם. במחקרים נמצא כי ילד שאוכל בארוחה משפחתית, יש לו סיכוי גבוה יותר לאכול מזון בריא יותר ולפדח הרגלי אכילה טובים יותר לכל החיים. ההורים והאחים הגדולים מהווים מודל לחיקוי. בנוסף, אנחנו יכולים לראות מה הילד אוכל. וככה להקנות לו גם הרגלי תזונה וגם נימוסים סביב השולחן. כמובן שזה מאפשר זמן איכות משפחתי מעבר לאוכל, כדאי שהשיח גם סביב האוכל יהיה חיובי. ההורה מגיש לילד את האוכל והילד יבחר מה לאכול, מה מוגש לו וכמה לאכול. חשוב לחשוף את הילד למגוון מזונות וכמובן למזונות בריאים, וללמד אותו להקשיב לעצמו, למנגנון הרעב והסובע שלו. כשהילד רעב הוא יאכל, וכשהילד שבע הוא יפסיק לאכול. חשוב להרגיל את הילדים לשתיית מים בלבד, ולא לחשוף אותם לשתיית שתייה מתוקה, וחס וחלילה גם לא לשתיית משקאות דיאט. פעילות גופנית מומלצת לכולם, גם על ההורים, אבל כדאי להיות דוגמה לאורח חיים פעיל. שהילדים יהיו פעילים במשך היום, שחקו בחוץ, ילכו בחוץ, לראות גם שההורים מבצעים תזונה, שההורים גם מבצעים פעילות גופנית שוטפת במשך היום. חשוב להקפיד על תזונה מתאימה בילדים שתאפשר גדילה והתפתחות תקינים, ותסייע לשמור על בריאות הילדים בהווה ובחייהם הבוגרים בעתיד. שיהיה לנו לבריאות.
פינת התזונה עם מיכל כץ, דיאטנית מהמרכז הרפואי קפלן, מוגשת בשיתוף כללית, ארגון הבריאות הגדול במדינה.
אוקיי, אז שרה, בואי ספרי לנו מה הכנת לנו, כי אני רואה פה על השולחן, יש לנו איזה סלט אישי לכל אחד עם בקבוקון של רוטב ולחמנייה, ואני רואה על השולחן עוד איזה צנצנת עם רוטב והוגיות, אז בואי תארי לי.
אז אני הכנתי לכם קודם כל סלט שהיא קצת מפתיעה, זה סלט סלרי, אשכוליות, תפוזים, זיתים שחורים. עם רוטב, בתוך הבקבוקון, יש רוטב עם שמן זית, לימון סחוט ושום. אז אני אוהבת לשים את הרוטב בצד, כי כל אחד אוהב את זה, או עם יותר רוחב או עם פחות, אז ככה כל אחד ימזוג לעצמו. אז זאת סלט מאוד מפתיעה, בטעם גם זה מפתיע. זה מתכון שיש לי מסבתא של בעלי, ואנחנו מאוד אוהבים אותה, וגם מאוד בריאה, כי משלבת גם פירות, גם ירקות.
ממה הרוטב קיבל את הצבע הצהוב?
מיץ לימון? לא, אין חרדל, זה מיץ לימון, סחוט. אני שמה כאילו בתוך המיקסר, שום, לימון ושמן זית. זהו.
כן, זה נהיה אמולסיה.
אז אחר כך הכנתי לכם, זה שמה עוד לא חיממתי את זה.
את הסלמון.
כן, אז זה דק סלמון על שומר, כאילו עם קצת שומר מתחת, השילוב ביניהם מאוד טעים. הכנתי את זה כי כולם אוהבים את הסלמון שלי, וכולם אומרים לי שאני מחמיאים לי על הסלמון שלי, אז אמרתי, אני אכין את זה.
אוקיי.
את הלחמניות, זה לא היה מתוכנן, אבל הילדים שלי, כשככה ישבנו כולם ודיברנו על התוכנית, אמרו לי, אבל אמא, מה, את לא תגישי להם לחם? כאילו, הם יאכלו בלי לחם שלך. אז אמרתי, נוסיף את הלחם, צ'יק צ'ק, הכנתי אותו והגשתי לכם. אחר כך הכנתי עוגיות, שזה עוגיות בולו. זה עוגיה מסורתית מהמשפחה שלי, עוגיה מסורתית טוניסאית. והיה מאוד חשוב לי להציג לכם את זה, כי בדרך כלל כשעושים את התהליך הזה של התזונה בריאה, אז שמים קצת בצד את המסורות והדברים הלא בריאים. ואני רוצה להגיד שאפשר לקחת מתכון ולהביא אותה איפה שאנחנו רוצים. אפילו מתכון שזה, כאילו זה הריח של הבולו והטעם, זה הטעם של הילדות שלי. ואני לא מוותרת על זה. אז עברתי את זה, עם דברים, הכנסתי
כמחמלה.
לזה כמחמלה, סוכר קנים, וסך הכל זה לא דברים מזיקים, זה כן משמין, אבל זה מזין, כאילו זה לא משהו, והילדים שלי משוגעים על ההוגיה הזאת, ואפילו בעלי שהוא לא מאותו מחוז, הוא גם מתלהב מזה, וכאילו,
כולם, כאילו אפילו שכנות שלי שהן אשכנזיות, מאוד אוהבות את זה.
אתה מזכיר קצת הבשקוטי.
אני לא מכירה את זה. וזה, זה לא רוטב, זה חלב שקדים. אז יש גם אצל הטוניזאים איזה משקה שזה אורג'ה, אבל זה משקה מאוד מתוק. וזה קצת מזכיר את זה. המטפלת של הבן שלי הראתה לי פעם איך היא עושה את זה, וזה היה כזה נחמד, כאילו להכניס שקדים ותמרים לתוך המיקסר ולסחוט את זה, ומזה יוצא חלב, וזה כזה חווייתי וטעים. כאילו זה לא חלב שקדים שאת קונה, כאילו
תתאמי
את זה, ברור, זה בצילום, תראי את זה, תתאמי את זה ואת הטעם של השקדים, זה משהו מעניין.
וואי, טוב, אז קודם כל, מרתק לנו, רחל, אה? אנחנו לא נלך מפה, תיזהרי.
לגמרי, לגמרי.
טוב, קודם כל אני רוצה להגיד לכם המאזינים, אל תדאגו, כל הצילומים וכל המתכונים נמצאים באתר האינטרנט. כמובן שאנחנו צריכים להגיד תודה רבה לחברת שורטקאט מדיה, שעשו צילומים מאוד מאוד טובים על כל הפעולות של הכנת האוכל, כך שאם אתם רוצים באמת לעשות קצת שינוי, לראות קצת דברים בריאים וטעימים, ייכנסו לאתר ותגידו תודה רבה לשורטקאט מדיה, להני וליעקב הרשלר. אנחנו בשלב הזה נצא להפסקת פרסומות. נתאם, אתם תחכו, נספר לכם איך היה. פרסומות ומיד נשוב. חזרנו עליכם מהפרסומות, לנו היה מאוד מאוד טעים.
טעים ומעניין
מאוד, נכון, החלב שקדים ששחותה היה סלט, נכון,
לבד משקדים ותמרים.
תקשיבי, לא משעמם לך, זה אני רואה. גם מעוגה מאוד 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 טעימה. בקיצור, הכל 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 מאוד מאוד טעים.
והסלמון היה מצוין.
הסלמון היה טעים בגלל שהוא דג טרי, ואני דווקא רוצה שנייה שמיכל רק תתן לנו איזושהי הערה לגבי קניית דגים בכלל, ומה חשיבות דג טרי. אני תמיד הרי אומרת שמאוד חשוב לקנות דג טרי מבחינה קולינרית, אוקיי? כי בטעם הוא יוצא אחרת לגמרי, ואני רוצה שאת תתני דווקא את הפן הבריאותי, שהוא מבחינתי גם מאוד מאוד חשוב.
אני הייתי רוצה להתייחס יותר לעניין של הסלמון, שחשוב לשים למה אנחנו קונים. סלמון זה מקור מצוין לאומגה 3, שזה חומצת שומן חיונית שהגוף שלנו לא יודע לייצר אותה. ולכן חשוב לקנות, גם שאנחנו קונים דג, לשים לב מה המקור שלו. ההמלצה היא לקנות דג סלמון נורווגי, ולא כל מיני דגים שמגיעים ממקומות אחרים, וככה אנחנו לא מקבלים את האומגה 3. צריך גם לשים לב באמת שקונים מקום טוב, לשים לב שזה לא צבוע לפעמים, או מגיע ממקורות מפוקפקים.
איך אפשר לדעת?
לקנות מישהו סומכים עם עליו, או מרשתות מוכרות.
האמת שזה מאוד מאוד נכון, אבל לצערנו שהיום באמת זה עניין שהוא קשה, אבל באמת לכל אחד והדייג שלה, והיא סומכת, ואני חושבת שגם אפשר לראות את זה קצת במחיר, שזה גם כשיש את המבצעים ואת הדברים הזולים, אז אני בטוחה שיש איזושהי בעיה. אני בדגים לא קונה במבצע, משתדלת שלו, אבל בסדר, כל אחת לפי השיפוט שלה. אז שמענו כמה בריא לאכול דג סלומון, וכמה בריא שהוא, כמה חשוב לקנות אותו טרי. אני רק רוצה לציין שאנחנו לא מגיעים לבתים ומטריחים אנשים בידיים ריקות, אז אנחנו הבנו לך גם קצת מתנות, וקודם כל את מקבלת שני אביזרים מחברת קנווד, שהם בלנדר מוט וקומקום חשמלי.
הפרס היוקרתי למטבח מתנת קנווד, הבחירה המושלמת של השפית במטבח.
תודה רבה, תודה רבה.
וכמובן שאת מקבלת ערכת קמחים של קמח מעודר, שתוכלי להמשיך ולהתנסות. אני מציעה לך לנסות גם את הקמח כוסמין.
אשמח, אשמח לנסות.
וגם את הקמח הלבן, למרות שהוא לא נכנס כל כך אצלך בקטגוריות, אבל
אפשר לערבב עם עוד קמחים, זה גם יוצא.
הוא קמח, כאילו כל הקמחים הם מהממים, אני עובדת איתם, אני מאז שהכרתי, אני עובדת רק עם זה, אז אני מאחלת לך באמת בהצלחה ותהני.
הפרס בחסות מהודר, סדרת קמחים מלאים, כי מהודר הוא הגורמה למאפים הטובים.
תודה רבה גם שהגעתם.
תודה רבה, אבל אנחנו הגענו לסיומנו. תודה רבה לסיום התוכנית, תודה רבה להכנסת האורחים. תודה רבה לך, מיכל, שבאת איתנו. תודה רבה ליעל היבר, עורכת ומפיקה. תודה רבה למוישי כאן, הטכנאי,
שעל הביצוע הטכני.
בדיוק, ואחר כך זאת לא עבודה פשוטה, בקיצור, לכולנו.
אנחנו נודה גם לאישי פופובסקי, שהוא טכנאי שידור, חברת שורטקאט מדיה כמובן, יעקב ואני הרשלר, על סרטוני הווידאו הכל כך איכותיים שלהם, וכמובן לכם המאזינות היקרות, שאתם מצליחות לסבול אותנו כל שבוע מחדש.
נכון, ושאתם, אני מקווה בשכם שאתם רוצות יהיה שר ללכת ולהכין. אנחנו נודה לשר החלימי על הכנסת האורחים, ושיהיה לכולנו אגיטן ערב שבס.